רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שמע, מכיר את הקטע הזה של הזדמנות של, תקלה של מישהו אחד, הזדמנות של מישהו אחר?
בטח.
מכירים, נכון, קלישה כזאת. הייתה מסעדה בירושלים, נדמה לי שקוראים לה גיליס, אני לא בטוח על התפיסות, על השמות אף פעם, שגילו שיש להם בעיה של רידנדנסי, בעיה של ניצול משאבים לא נכון. כשאתה הולך למסעדה ואתה מזמין סטייק, הוא כזה כולו יפה כזה ומעוצב, נכון? אין לך פינות כאלה לא יפות לסטייק שלך. איך זה קורה? הקצב של המסעדה קונה אותו סטייק כמו שאתה קונה אצל הקצב שלך, עם פינות מגעילות כאלה וקצת חתיכות וזה. והוא טיפה למיישר אותו שזה יהיה אסתטי על הצלחת. בדרך כלל במסעדות, בסוף השלב הזה לוקחים את החתיכות הקטנות, מעיפים אותם לפח או שומרים אותם לקבבים או משהו כזה.
לגמרי.
יום אחד בא לגיליסים האלה רעיון, והם אמרו, את כל הפינות האלה ביחד, אם נעשה מהם תבשיל, זה יהיה אחלה תבשיל. ועוד הם אמרו, ניקח את המגרעה הזאת ונהפוך אותה לעוד יותר יתרון, ונשווק את זה יותר תבשיל שאשכרה קראו לו תבשיל פינות. אז התבשיל פינות הזה, זה סרברלס.
זה סרברלס.
זה סרברלס.
ואם זה הטבעוני?
אז זה היה עם פינות של סייטן.
פינות של סייטן.
כבר הם מסודרות מראש מעצמם, לא?
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. חיפוש עבודה הוא משהו שרובנו נעשה סביר להניח, לפחות מספר פעמים במהלך הקריירה. ומי שהחליף עבודה בעבר מכיר את ההתחבטויות. האם המקום הבא שאליו אגיע יהיה טוב עבורי? האם התפקיד החדש יתאים לי ויאפשר לי להצטיין ולהתקדם? המגסות של מדולה שמות דגש מיוחד על ליווי צמוד של המועמדים והיכרות עמוקה עם הטכנולוגיות והחברות המגייסות כדי להתאים את המועמד למשרה הטובה ביותר עבורו. בנוסף, מדולה נהנית מגישה למשרות בלעדיות בשורה של חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות במגוון גדול של תחומים. פינטק, סייבר סקיוריטי, ביוטק ועוד. בקרו במדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות.
עושים תוכנה.
שלום, הגעתם לעושים תוכנה שוב, יחד איתי עמית בנדון, אני חן פלדמן, ויחד איתנו נמצא פה זוהר זקס.
אהלן, אהלן.
ספוילר, עוד מעט נציג אותו, אבל יש לו גם פודקאסט, בכלל על סרטים גם.
לא, חס וחלילה על סרטים.
לא על סרטים.
קוראים לנו מדברים בסרט כי פעם עשינו סרטים.
אז עושים סרטים אחד לשני.
סרטים של החיים כזה.
סרטים של החיים.
מדברים על דברים.
מעולה. בפרק היום אנחנו נדבר על סרברלס. עכשיו אתם אומרים, אוקיי, מה הקטע של הבאזוורד עוד סרברלס? כי הקלטנו הרבה פרקי פרונט-אנד תכלס, ורצינו לתת לכם הרבה בק-אנד כמו שביקשתם. עשינו איזה פרק עם ממי לוי על API, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין של סרברלס, אבל לא סתם נדבר רק על למדות, שזה באמת הפינות, כמו שאמרנו. יש פה הרבה יותר עומק לדברים האלה, וגם יש איזה כמה מגבלות שנגיע לזה בסוף הפרק, שקורות היום בעולם, שאנשים משתמשים באקסטרים בכל הטכנולוגיות האלה. ובשביל זה יש לנו פה את זוהר, אז זוהר, בוא ספר לנו על עצמך.
אז שתי מילים וחצי, אני CTO של חברת סטארט-אפ שנקראת איקוקו, שמתעסקת בתחום הסרברלס. בגדול אנחנו מאפשרים לאנשים להשתמש בריסורסים המחשוביים שלהם, אם זה פיזיים, בענן, או בכל מקום אחר שהם רוצים, בצורה הרבה יותר יעילה ומאוד קלה. אנחנו משחררים את הדב-אופס לעבוד על מה שמעניין אותם באמת, משחררים את האנשי תוכנה לעבוד, או את האנשי דאטה לעבוד על מה שמעניין אותם באמת, וחוסכים את החיכוך ביניהם. אמפירית יש היום חיכוך, אפשר לדבר על זה פרק אחר, זה עוד איזה שעה חפירה.
כן, לגמרי, חיכוך בין ער, חיכוך בין QA למפתחים, כולם, יש הרבה חיכוכים בעולם התוכנה, בסוף יוצא מוצר.
חוץ מזה יש לי פודקאסט שקוראים לא מדברים בסרט, שלמרות שמו הוא לא על סרטים, אם יש לכם הצעות לשמות, אנחנו מחפשים רק 3/4 שנה כבר שם חדש, שבו אני והשותף שלי דין לנגסה מדברים על דברים שמגניבים אותנו בגדול, מערכים קצת אורחים.
מגניב, אז בוא נתחיל רגע בהיסטוריה. בסוף שרתים התחילו מהקטע של הברזלים וווב הוסטינג והרבה דברים, בוא ספר לנו קצת על זה אולי.
אז בוא ניקח מלא מלא שנים אחורה, כמו שכולכם יודעים, המחשוב התחיל בשרתים ואנשים שמחוברים אליהם, לא היה מחשבים על השולחנות, מהמחשבים הראשונים, דרך המיינפריים, עם ה-VM וקסים וצטרה, אי שם בשנות ה-80, אל תפסו אותי על התאריכים, אבל סדר גודל, הומצא המחשב הביתי הראשון, זאת אומרת, פעם ראשונה זה נהיה מחיר שמישהו יכול לקנות כזה לעסק הקטן שלו, כאילו לא רק משרד ההגנה או ברקלי יכולים לקנות כזה, ואז חברה קטנה שחלקכם מכירים, שנקראת מייקרוסופט, בנתה לזה גם מערכת הפעלה טיפה יותר נגישה למחשב הזה, לאחד המחשבים הראשונים, ומשם התחילה המהפכה. עכשיו, כבר מהימים הראשונים של המהפכה, היה כל מיני דיונים על האם יהיה מחשב לכל בן אדם, האם יהיה מחשב למחשב גדול שכולם מתחבר אליו, והיום אנחנו נמצאים במצב, אם תסתכלו על זה, שלכולנו יש מחשב נורא חזק ביד, אם תשבו את הטלפון שלכם למחשב הראשון שלכם, כנראה שהטלפון יותר חזק מהמחשב הראשון שלכם, אם אתם מעל גיל 25 נגיד.
כן.
וגם יש מחשב מרכזי נורא חזק שמתחברים אליו, נגיד פייסבוק, אינסטגרם, זה דוגמאות למחשבים מרכזיים שמתעסקים בדבר אחד מבחינתנו שהוא מאוד מאוד חזק. אז אחרי השלב הזה נהיה מצב שבו חברות שרצו שירותי מחשוב מרכזיים החזיקו חוות שרתים. חוות שרתים זה חדר נורא קר, מאוד כיף להיות בו למי שאוהב קור, עם המון 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 מחשבים, המון אנשים מאוד מקצועיים שדים לטפל בהם, רשתות שאז היו נורא מהירות של 100 מגביט לזמנו.
טירוף.
כן, היום אתה יורה במישהו אם אתה מקבל כזה דבר. אז אמרנו, היו חדרי שרתים ענקיים וכו. ואז באו החבר'ה של וימוור, עוד חברה שבטח אתם מכירים את השם שלה, והיה להם חזון ממש מטורף. הם אמרו, המחשב הכי חזק שראינו בחיים עכשיו, אני מדמי שזה היה פנטיומים, אבל אל תפסו אותי שוב בגרסאות ב-100%, אבל זה בערך אותה תקופת זמן. האם יש לנו דרך ליצור מחשב שרץ בתוך המחשב? ואז נוכל לקחת מחשב מאוד מאוד גדול וחזק, לבנות בתוכו כמה מחשבים שקוראים להם, אז קראו להם מחשבים וירטואליים, הם קוראים להם VM'ים, לא משנה אותו דבר, ליצור כמה וירטואל משינס בתוך המכונה הפיזית הזאת, ומכיוון שהריסורסים שמשתמשים בהם בדרך כלל, הם לא 100% של המחשב, אז נוכל להתחלק על אותם ריסורסים חלק בחלק. דוגמה מצוינת לסיפור הזה, תחשבו שיש לכם, נגיד, הקורקינטים של בירד, זו דוגמה ממש מצוינת לסיפור כזה, או כל חברת קורקינטים אחרים. מה הם אומרים בעצם? הם אומרים, וואלה, אנחנו נשים X קורקינטים, הקורקינטים האלה כמובן לא יספקו את כל האוכלוסייה בישראל, אבל למי שצריך קורקינט להגיע מנקודה A לנקודה B, אפילו שאתה עומס, כנראה שהוא ימצא ריסורס שקרוב אליו, הריסורס במקרה הזה הוא קורקינט. כבר בימים האלה מצאו את הבעיות שאנחנו נגלה שהן קיימות עד היום, בעיה אחת זה ה-warm-up time, ששאל איזה בחור גם בפורום עליה, בעיה נוספת זה בעיה שנקראת noisy neighbors, כמו
שנגיע אליה בהמשך.
נגיע אליה בהמשך גם כן. אבל זה היה פתרון מטורף, כי זה אומר שבמילא אני קונה מחשב נורא יקר, נורא חזק, כאילו כי זה מה שהיה אז, לחווה שלי, לחוות השרתים שלי. עכשיו יש לי שתי אפליקציות שכל אחת צריכה, נגיד, חצי מהכמות הזיכרון ורבע מהדיסק ומשהו, אני יכול לעשות ביניהם איזשהו משחק, לחלק ביניהם המון אספקטים של סקיוריטי, לא, זה דבר שבאמת אני יכול לדבר עליו 5-6 שבועות, אז בואו נרגיע את עצמי קצת פה.
ואיך פתאום... זה יתחבר בעצם לעולם היום של הענן?
או, כבר אנחנו מגיעים לזה.
אוקיי.
ואז מה שקרה בעקבות זה שמלא חברות פתאום אמרו, יש לנו את הקונספט הזה של ה-Virtual Machines, הראשונה והתחילו לעבוד על Virtual Machines, ואז באמזון מישהו אמר, חבר'ה, יש לנו מערכת שמוכרת לתוך עצמנו, מוכרת במרכאות, בעולם של מרכזי רווח שונים בחברה, שירותי מחשוב מטורפים, נורא גמישים מעל כולם, מה יקרה למכור אותם החוצה? עכשיו זה קטע שאתם צריכים לשים טה-טה-טה-טה.
עכשיו מוזיקה.
כן. וכך הוקם הקלאוד. הקלאוד לפני אמזון היה קלאוד של מה שנקרא VPS'ים, Virtual Private Servers. זאת אומרת, מישהו קנה מחשב נורא חזק, שם עליו נגיד VMware לצורך העניין, או Zen, או KMS, לא משנה, פלטפורמות של וירטואליזציה. מחר אחרי אחד מהסלוטים של וירטואליזציה, אמזון עשו לזה דמוקרטיזציה מטורפת, עם עוד מלא שירותים, ומחרו את זה בסקייל הרבה 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 יותר גבוה, ובעצם בכך הם שברו את השוק, יצרו את השוק לחלוטין.
שבעצם השירותים הראשונים של אמזון היו בקצרה ככה EC2, שזה אפשרות להרים שרת אינסטנס כזה משלך, בקלות, 2S3, שזה בעצם סטורג' כזה, שאתה יכול לאחסן דברים, בלי לדאוג איפה זה נמצא פשוט לאחסן, ו-SQS, שזה הקטע של ניהול תורים, נכון? אלה שלושת השירותים הראשונים.
כן, EC2 מאוד מאוד דומה ל-VPS, הוא פשוט היה ממש הרבה יותר גמיש כל מיני טריקים, אני באמת לא זוכר כבר אחורה, זה כזה 10 שנים אחורה נראה לי, אני לא זוכר באמת אם היה API מההתחלה, אבל נדמה לי שזה היה כל נהיל הרבה יותר מכל דבר אחר, וזה פשוט הייתה מהפכה מטורפת, ואת השוונג שהם חטפו על השוק, אתם רואים עד היום, יש להם 70% מהשוק, למרות שהשירות שלהם בינינו לא הכי טוב. עכשיו, בשלב הזה, בעצם מי שרוצה להרים מחשב, עדיין צריך לדעת הרבה הרבה יותר מדי דברים שהוא לא רוצה לדעת. Security groups, להרים load balancer עם הרכש עוד נהייתה גדולה יותר, לנהל טיפה תקשורת, כל מיני דברים שאנשים באמת לא רוצים לדעת, זה לא באמת מעניין אותנו, וגם הרבה פעמים, אם למחשב best practice, נפתור את הבעיה בצורה שתהיה מספיק טובה ל-90% מהאנשים בעולם.
אני אפילו אדגיש את זה, כאילו כמי שבאמת נאבק עם זה לא מעט, ונהנה מזה שהוא, אתה יודע, מצליח לפעמים צור שרתים עניינים, אבל בסוף כאילו וואלה, תומר, בזבזתי 80% מהזמן על משהו שכאילו היו יכולים לחסוך לי, אז בעצם כל הקטע הזה של הרמת שרת, אז אתה צריך load balancer שבגדול, זה מה שיודע לאיזה שרת להפנות לפי עומס, ואז auto-scaling כדי שזה יגדל עם ה-CPU גודל, וצריך security group כי לא רוצה שכולם ייכנסו, וצריך למדר חלק.
כן, ו-auto-scaling למעלה זה קל, אבל auto-scaling למטה זה באמת אתגר, למרות שנשמע בעיה שהיא פשוט נורא פשוטה אחד מול השני. scale-up זה הרבה יותר קל לחשב מאשר scale-down.
זהו, scale-up, scale-down, אתה צריך את החישובים בעצמך להבין, לדעת, פתאום להיות איזה מתמטיקאי, בנוסף אתה צריך להגדיר את פתאום איזה דיסק, זה יהיה עכשיו SSD, זה יהיה רגיל, יותר מדי דברים להבין שוואלה, אני סך הכל אולי מתכנת, או לא יודע ממישהו טכני, שרוצה לעשות פעולה, תנו לי לכתוב קוד, להעלות אותו לענן, או תנו לי להעלות איזה שרת שעושה משהו, וזה באמת הייתה בעיה שהיא כואבת, אבל פשוט זה היה הפתרון הכי טוב עד אז, אז כן. התלהבו ממנו.
אז המודל הזה נקרא Infrastructure as a Service, כי הוא פשוט Infrastructure as a Service. אתה צריך להיות איש Infrastructure, מה שקוראים להם DevOps, כדי להבין באמת מה אתה עושה, ושואלים אותך מלא שאלות שאתה באמת לא רוצה לדעת לענות עליהם. כל הדברים שציינת, זאת אומרת, למה שאני אדע אותם? מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי כמה דיסק יש לי על המכונה, באמת, בינינו? אם אני אצטרך עוד, אז תמציאו לי עוד, כאילו, לא, הכל צריך כזה אוטומטי.
זה משהו טעם באמת לאנשי IT יותר מתכנת שצריך משהו או תפקידים אחרים.
ואז ב-2009 הומצא לנו באז חדש, האמת שהבאזים האלה רצו המון זמן, והיה לאנשים נורא קשה להגדיר מה ההבדל ביניהם קצת, בעיניי לפחות, תמיד הגדרות, קוראים לזה מדעי המחשב, אבל תמיד ההגדרות הם איכשהו אוברלאפינג לגמרי כזה בין אחת לשנייה, וקראו לזה פלטפורם איזה סרוויס, שבו אמרו, עזוב אותך, כשאתה מריץ אפליקציית ג'אווה, נגיד לצורך העניין, על EC2, הדבר שאתה באת לעשות, זה להריץ אפליקציית ג'אווה. זה לא להריץ EC2.
נכון.
ואירוקו היו הראשונים, למיטב זיכרוני.
נכון.
והם פשוט נותנים לך אופציה, כמו שאתה דוחף דברים לגיט, לדחוף דברים לאירוקו, ובאופן קסמי, מדהים, הם התחילו לעבוד, עד כדי קובץ שקראו לו, נדמה לי, פוסטמן או משהו כזה, שזה קובץ שאומר לך מה האנטרי פוינט שלך, אבל מאותה שנייה הכל התחיל לעבוד, ומלא בעיות שבפלטפורמות אחרות היו צריכות לעניין אותך, כמו לקבוע את, לא יודע מה, את ה-VM size, את ה-garbage collector size, וכל מיני המצאות, באמת לא עניינו אותם. הכל התחיל לעבוד, ואם היו לך בעיות, היית יכול לטפל בהם, כאילו, היית כבר אז מתחיל להגיע לבעיות. עצה לכל מי שכותב איזשהו מוצר בחיים שלו, סתכלו על הדוקומנטציה של אירוקו, זה דבר שלפעמים כשאני קצת עצוב בימים, אני מסתכל עליו כדי לזכור שהעולם יכול להיות טוב יותר. פשוט הדבר הכי מדהים בעולם. חברה קולית ברמה אחרת מבחינת המראה שלה החוצה, ונותנת שירות שהוא, אני לא חושב שמישהו צריך להתחרות בהם ב-100% עד היום, פשוט שירות שהוא כל כך קל, שבאמת הסיפורים השלושה אנשים שהרימו סטארט-אפ שעושה מלן כסף, אם תקשיבו להרבה פודקאסטים של סיפורים של יזמים מחול, תגלו שמדי פעם יש איזו חברה שאתם מכירים, איזה, לא יודע מה, 8 מיליון דולר מחירות כזה, שבעצם רצה על אירוקו ולא על תשתית כבדה כל כך, כי זה מספיק להם.
זה מדהים, כי באמת צריך לדעת במה להשתמש, וגם הקטע באירוקו שחשוב להדגיש באמת, זה שפשוט אתה מעלה קוד, מחבר אותו עכשיו אפילו לגיט, ומעלה לאירוקו. כאילו בלי להגיד אני מגדיר שרת, הקוד הזה פשוט עובד שם.
כן.
עם כמה הגבלות.
אם אתה צריך שלושה כאלה במקביל, אז אתה אומר לו, תרים לי שלושה כאלה. הוא מרים שלושה.
ואם אתה צריך דאטאבייס או משהו כזה,
אתה אומר לו, אני צריך דאטאבייס, הוא פשוט מופיע לך בסביבה הדאטאבייס, אתה לא יודע איך הוא הופיע, אני אומר לך, תיגש אליו דרך הקרידנשיאלז האלה.
נכון.
זה פשוט מדהים בעיניי.
והיום בעצם הרבה מאוד שירותים מתבססים על המודל הזה, אני היום עשיתי איזשהו פוסט על באמת שירותי הוסטינג לאחרונה, ויצא לראות באמת המון המון שירותים כאלו, וזה די נהיה סטנדרט, ואפשר להגיד שיש גם שירות כזה לכל שירות ענן שמכבד את עצמו פחות או יותר.
תכף נדבר על זה, אני קצת חולק על האמירה הזאת, אבל שנייה נגמור את הסקירה צ'יק צ'ק ונגיע ל...
מעולה. אז היינו בעצם בפס עכשיו.
היינו בפס, ואז בעצם אנשים הסתכלו על העולם כמו שהוא נראה אז, אנחנו מדברים על תחילת 2010 כזה, פחות או יותר, ואם אתם זוכרים, העולם אז נראה כמו עולם של אפליקציות, לכל למקולת של שימון היה אפליקציה שבה יכולת לבדוק אם יש חלב כזה, לכולם היה אפליקציות, כולם היו צריכים אפליקציות, ואז ישבו מלא חבר'ה במלא מקומות, אמרו בעצם מה שאנשים צריכים, כאילו המיין פיין שיש היום למפתחים, זה זה שהם מפתחים פרונט מאוד מאוד חזק, חזרנו לפרונט שמן, כי אפליקציה הייתה פרונט שמן, והם לא מבינים כלום בבקאנד, הם לא יודעים את הדברים האלה, גם לא רוצים לדעת, הם לא רוצים לדעת איך ממדלים אובייקטים, ואיך עושים ג'וינים, וכל מיני דברים שכאילו, כי הם מסתדרים, איכשהו הם מסתדרים כבר. ואז קפצו בערך ביחד שני פרויקטים של אחד מוגדר כדאטאבייס איזה סרוור, שזה פיירבייס, אחד מוגדר כבקאנד איזה סרוור, סרוויס שזה פארס, תנצבה, שפשוט אמרו, don't worry your pretty head, תכתוב את האפליקציה שלך, יש לך API, דבר עם איזשהו בקאנד, אני יודע שאתה צריך תמיד יזמים לך, במהירות שאתה צריך, במקום שאתה צריך, באיזשהו מקום מובלע, הבקאנד הזה הוא הרבה יותר במרכאות טיפש, הוא פחות capable, הוא לא יודע לעשות, אתה לא יכול לריצב קוסטומייז.
אין קונפיגורציות.
אתה אפילו לא יכול לריצב, כן, אתה אפילו לא יכול לריצב קוסטומייזבל ג'וב, זה שזה חבר שבנה אפליקציה מעל פארס, אם אני זוכר נכון, והיה צריך לעשות, אם אני זוכר נכון, image resize. אז הוא היה צריך, כשהוא הגיע למשלב שצריך לעשות image resize, הוא היה צריך להרים עוד שירות בשרת אחר, שפארס ישלח לשירות הזה כדי לעשות משהו, כי פארס לא אפשר את זה, אם אני זוכר. שוב, 10 שנים אחורה, אבל זה לא, את הדבר שהשירות ידע לעשות, זה הכי טוב בעולם. אבל אם הייתי צריך משהו אקסטרה, הייתי צריך מנסה להיכנס לעולמות של אקסטרה. זה לא היה נורא קשה, אבל זה היה אפשרי.
הבנתי, הוא כאילו ממש אמר לך, תקשיב, היה רמת שרתים, היית צריך להבין, שלב הבא, פס, עכשיו אתה כן מעלה את זה לשרת הכל והוא רץ, ואתה יכול קונפיגורציות, השלב העליון זה, תקשיב, אתה צריך לשמור מידע, אנחנו נותנים לך איזה API לדבר, תשמור מידע, לא משנה לך מה הדאטאבייס, אנחנו כבר דואגים לזה. אותו דבר פונקציה שאתה מריץ, אותו דבר שירותים אחרים, זה המגבלה שלנו, תדע מראש מה השירותים שיש לנו, ותחליט אם אנחנו מתאימים לך,
כן.
אבל המטרה שלנו להיות פה בשבילך, מפתח כן. מובייל, מפתח
וויב. בגדול, כן, בגדול אומרים, מפתח מובייל, רוב העבודה שלו צריכה כזה 80-20, או אולי 90-10, זה בתוך המובייל, לבנות ב-Objective-C, זה מספיק קשה, כאילו זה כן. חוויה מספיק קשוחה לאנשים, את כל המסביב, בדרך כלל מה, כאילו זה היה כזה מין חשיבה של, שאני מאוד אוהב אותה, כן? של מה בעצם עושה מובייל אפ, לוקחת אובייקט, שומרת אותו לפעם הבאה שמעלים אותה, עלתה, מושכת אותו, משנה אותו, מזיזה אותו, כזה.
כן.
עכשיו כל הטכנולוגיה העצומה שדיברנו עליה במלא דקות האחרונות, מביא אותנו למצב שהוא כזה. אנחנו למדנו מבקאנד אז סרוויס ופלטפורם אז סרוויס, שלפעמים לתת לאנשים סרוויס מאוד מאוד ממוקד, פותר המון בעיות להמון אנשים. אנחנו קיבלנו מהעולם של קונטיינרים את היכולת לעשות, לעטוף יחידות פונקציונליות בצורה שהם יוכלו לרוץ אחת לצד השנייה בלי להפריע אחת לשנייה. אנחנו קיבלנו מהעולם של הקונטיינרים ספין-אפ טיים הרבה הרבה יותר מהיר, ירדנו מדקות לשניות, עדיין זה איטי מדי לבעיית הוורמאפ שאתה מדבר עליה, אבל שיפרנו את הבעיית הוורמאפ באופן מאוד מאוד גדול, ושיפרנו את ה-resource allocation, כי עכשיו, אם קודם היה לי 20% שהיו מבוזבזים על הפלטפורמה, עכשיו יש לי close to zero, אף אחד לא, אני לא צריך למצוא מאמר שאומר כמה קונטיינרים באמת לוקחים מערכת ההפעלה, אבל כולם אומרים negligible, כאילו זניח, לא... זה אומר שאם יש לי עכשיו מחשב עם 4 קורים, אני יכול למכור אותו לפחות 4 אנשים, אם אני יודע את המתמטיקה שלי יותר טוב, אז כנראה שאני יכול למכור אותו 6.5 אנשים, יש שם איזה משהו, אם לא זוכר, או כזה מספר אוילר, או משהו מסתתרים. זה לא משאבים מסתתרים, זה יותר הגרף שימוש. עכשיו, כל העולם הזה מניח שאנשים מתנהגים יפה ואחיד, שכולנו משתמשים ב-CPU לאורך היום, בפאטרנים שחוזרים על עצמם וכן הלאה. ואז אם פתאום יש מישהו שנקרא noise neighbor, למשל, אם אני פתאום פתחתי מערכת שהיא מערכת לסטרימינג, ואני חונק את הרשת, אני חונק את הרשת לכולם בסופו של עניין. למרות שאני נפרד מכולם, אבל אני, זה כמו לשים מסעית 18 גלגלים על איילון. זאת אומרת, אני נפרד מכל רכב אחר, אבל כל מי שמסביב מושפע מזה שאני נמצא שם, כאילו, או מסעית של נתיבים באיילון כזאת. אז זה בעיה שנקראת noisy neighbor, היא בעיה מאוד מאוד קשה. בכל הפלטפורמות, וגם הפלטפורמה שמגיעים אליה עכשיו, שנקראת serverless. בסרברלס, מה שאומרים, זה לוקחים צעד קדימה. אומרים, בסוף, אותו מפתח שרוצה, אותו מפתח מובייל שדיברנו עליו בדור הקודם של מה הדבר הגדול שקורה היום בעולם, שרוצה רק לבנות את הפונקציות שלו על הטלפון ורק לאחסן דאטה בבקאנד, או לקבל שירותים מאוד בסיסיים מהבקאנד, בעצם אפשר לעשות הרחבה למושג, ולהגיד שכל מפתח בעולם בסוף רוצה לכתוב את הפונקציה שלו ולהריץ אותה. שוב, מדברים על 90-20, ברור שאם מישהו כותב תוכנות שהן מאוד היי-פרפורמנס, אז זה שונה.
90-20?
80-20.
מעניין.
אמרתי לך, ריסורס הלוקיישן.
אז זהו, בדיוק, יפה, הצלחת למצוא עוד 10%.
80-20, סליחה, או 90-10.
זה יכול להיות קונספט חדש,
90-20. אבל זה בדיוק מתאר גם את הבעיה של כל הפלטפורמות האלה, שבאמת תמיד מוכרים לך 90-20, אולי אפילו 250-2, כאילו לא. מה שקורה זה שבעצם אמרו, יש הרבה מאוד עבודות שהן רק הפונקציה שהן יודעות לעשות. בואו ניקח את הדוגמה הכי 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 קלאסית של Function as a Service, שזה Image Resize. אם אתה מקבל תמונת פרופיל מהיוזרים שלך, והתמונת הפרופיל היא 4K, כי ככה מצלמים היום בטלפון, 16 מגה פיקסל, whatever, ואתה רוצה להפוך את התמונת פרופיל, שזה טאמנל של 256, אתה צריך לעשות Image Resize, אולי קרופינג, כל מיני טריקים על זה. כל הדברים האלה, יש קודים שעושים אותם היום, שהם לא גדולים כל כך, זה עבודה מאוד מאוד ברורה, יש לה אינפוט מאוד מאוד ברור, שזה סטרים של ביטים שהוא התמונה, יש לה אוטפוט מאוד מאוד ברור, שזה סטרים של ביטים, שזה התמונה החדשה, אין לה סייד אפקטס, מה עושים עם התמונה החדשה, אני יכול לתת למישהו אחר להחליט, ואז זה הדוגמה הכי בסיסית, הכי טריוויאלית לסרברלס, לפונקשן זה סרוויס, אני לוקח את התמונה של היוזר, זורק אותה לפונקשן שיודע לעשות קרופינג וריסייז, מקבל בחזרת התמונה קטנה, שם אותה בדאטאבייס בפרופיל איפה שאני רוצה. או כותב אותה שער לפרופיל מתוך הפונקשן, לא משנה, כל אחד כאשר יש איתו לי בו.
יש איזו שבעצם פעם ככה, מה שאנשים היו עושים, נגיד היו עושים אפליקציה, שעכשיו אתה מעלה תמונה וזה מקטין אותה ושם אותה איפשהו. אז מישהו כדי להרים אפליקציה כזאת, היה צריך עם השרתים הווירטואליים, להרים שרת, להגדיר אותו, לעשות קונפיגורציה, לכתוב קוד, לא משנה, Java, C-Sharp, Node, Go, לא משנה, כל דבר שיעשה את הדבר של Image Resize שהוא כתב בעצמו, להעלות את זה, ולעשות לזה אולי גם סקיילינג אחר כך, כי אולי פתאום יהיו לו מיליונים, ועכשיו פונקציה אחת.
עכשיו גם כל הדבר שסיפרת עד עכשיו זה לכאורה עלויות של פעם אחת. זאת אומרת, לבנות שרת, תתתתת זה עלות של פעם אחת. הבעיה היא, היתרון העצום של Function as a Service, זה שכשיש לך שני יוזרים, אתה צריך שתי קריאות שני יוזרים בשבוע, אתה צריך שתי קריאות בשבוע. כשיש לך מיליון יוזרים בשבוע, אתה צריך לפונקציה הדי שולית הזאת, מיליון קריאות בשבוע.
מעולה.
ואז אתה מוצא את עצמך, נגיד בדוגמה הספציפית הזאת, בדרך כלל מתעכב על דבר שהוא לא המיין ביזנס שלך. כי הביזנס שלך זה נגיד, לא יודע, אפליקציית ניגון פודקאסטים, מאוד מאוד טובה, אבל אם היוזר שלך יעלה בעולם הביזנסי, לא בעולם הטכנולוגי, אם היוזר שלך יעלה תמונת פרופיל, והוא יקבל סרבר ארור, קנט קרופ דה אימג', אז הוא יגיד, זה אפליקציה גרועה, כי בכלל לא הגיע לפונקציה שהאפליקציה אמורה לעשות, הוא לא הגיע לשמוע פודקאסטים נגיד. הוא נפל כבר באונבורדינג שלו, בכניסה שלו למערכת. ואז פונקציה זה סרוויס בא ופותר את כל הדבר הזה, הוא אומר, אני אתן לך ככה, אני אתן לך סקייל עלינו, אני אתן לך never down, אני אתן לך never pay for idle, וברח לי אחד מהראש, תכף אני אזכר. ואז
גם הקטע של קלות, אתה לא צריך להגדיר את הדברים, דוקומנטציה, לקרוא מיליון עניינים, אם תכננת להגיד את זה, אבל זה כנראה גם אחד מהדברים.
כן, זה בעצם קלות הניהול של התשתית פשוט, ובאמת כמו שדיברנו, אז הסקיילביליות, שזה נקודה מאוד חשובה.
כן, עכשיו זה שוב, זה דמוקרטיזציה מאוד חזקה של עולם התכנות, זה ממש מטורף. כי אתה עכשיו יכול לקחת דברים מאוד מאוד מסובכים, כמו למשל שליחת מיילים. שליחת מיילים זה נתפס כדבר מאוד קל, עד שאתה כותב אותו פעם אחת.
נכון.
ואז המיילים לפעמים נופלים, ולפעמים עושים באונס, ולפעמים אמו, ולפעמים דוניה. ואז אם אתה כותב שליחת מיילים, זה בעצם workflow של לקחת כתובת אימייל, לעשות לוולידציה, למצוא את האימייל ששייך לבן אדם, לשלוח אותו, ונגיד מצד שני של העולם, לבדוק שהוא קיבל אותו, לראות אם זה אפשרי, לא תמיד זה אפשרי, ולראות שלא קיבלתי באונס עליו. אם קיבלתי באונס, להוריד אותו מהמערכת. עכשיו, במקום להרים שרת מדורף לכל זה, זה 6 פונקציות, מה שאמרת עכשיו, או 4 פונקציות. אחד, עולה פעם ביום, עושה ניקוי לכמה מיילים שהוא מספיק. או פעם בשעה, או פעם בכמה שאתה רוצה. השני, עולה פעם בכמה זמן שאתה לשלוח מייל, שולח מייל למי שרלוונטי לקבל מייל עכשיו. השלישי עובר על האירולוגים, בודק עם האירולוגים, מעדכן את המיילים לפי מה שצריך. הרביעי עובר על הרסיטים, מעדכן את הרסיטים לפי מה שצריך. שוב, את המיילים לפי מה שצריך. עכשיו, למה הדבר הזה, למה הפונקשן זה סרוויס דומה לפינות שהזכרתי בהתחלה? מה שקורה זה שהרבה פעמים אתה צריך סלייסים מאוד מאוד קטנים של שרתים. זאת אומרת, היום פונקשן זה סרוויס, לפחות בוא נדבר על למדה, כי שם אני טיפה לא מכיר יותר, אתה יכול לבחור איזה ריסורסים שאתה צריך והריסורסים שכאילו אתה מבין בהם, שזה תכלס CPU, ונותן לך מגבלות מאוד מאוד קשות על הריסורסים האחרים, שזה לא דבר רע בהכרח, דרך אגב, את מגבלות למפתחים, זה פשוט נותן מסגרת מאוד ברורה, מאוד מקל על הניהול של הקונטרנריזציה של העניין
הזה. כן, והניהול סיכונים כנראה שלהם גם לא, מה שנקרא, לחרוג גם בעלויות, מבחינה גם כלכלית אולי. כן, טכנית כן. אפילו.
זה גם מאפשר ספין-אפ טיים, קצת שליטה על הספין-אפ טיים, קצת שליטה על הסטורג', שליטה על המון המון דברים. שנייה אני חוזר לזה, כי זה נקודה ממש מעולה. בדרך שבה אני רואה את זה, מכיוון, החוזה שלך עם חברת הפונקשן, הפונקשן זה סרבר, עם הלמדה, זה שתמיד יהיה לך למדה, אתה לא צריך לנהל את הסרבר, הסקייל יהיה אוטומטי, ואתה לא שלם על איידל. החוזה שלך בשום מקום לא כולל את איפה הקוד ירוץ, למשל. האם הוא ירוץ על המחשבים שלך או לא על המחשבים שלך, האם הוא בכלל ירוץ בדאטה סנטר שאתה נמצא בו. באף מקום לא כתוב את זה, אני חושב, אולי הדאטה סנטר כן, אולי על ה... איך קוראים לזה? על ה...
מיקום הגיאוגרפי.
מיקום הגיאוגרפי כן, כי יש לזה עלויות נלוות באמזון, אבל כל השאר לא כתוב. מה שכן כתוב, זה שאתה מוגבל בערך 50 מגה קוד בייס, לבערך 500 מגה סטורג', ולבערך, עכשיו זה כבר תלוי באיזה דוקומנט אתה קורא, בין 5-15 דקות זמן ריצה.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה עם האוזניות על הראש, מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
אז בעצם על איזה פלטפורמות, איזה עננים אני יכול לפתח סרברלס?
אוקיי, זו שאלה ממש מצוינת. בגדול לכל הספקיות היום בעולם יש את הגרסה שלהם לסרברלס. וצריכים לזכור שסרברלס, כמו שהוא בנוי היום, הוא בנוי על זה שאתה מקבל איזשהו טריגר, ואז לפי זה הפונקציה יודעת לקרוא. באמזון קוראים לזה למדה, לסרברלס, לפונקשן, סליחה. בגוגל קוראים לזה גוגל ווב פונקשן, נדמה לי, ובאז'ור קוראים לזה שור פונקשן, אולי תבלבל בין השם אחרי באז'ור ובגוגל, אבל...
גוגל, אני חושב קלאוד פונקשן.
קלאוד פונקשן.
כן.
והעולם לא נעצר פה, זאת אומרת, את ארבעת הקונספטים האלה שדיברנו עליהם של מה זה סרברלס, אנשים מתחילים עכשיו למשוך לכאילו במרכאות בעיות גדולות יותר. אם נחזור להירוקו, ידידנו מהסיפור הקודם, להירוקו למשל יש קפקא איזה סרוויס, ואם תחשבו על זה, אז קפקא איזה סרוויס הוא בעצם גם פלטפורמת סרברלס, אתה מחזיק קפקא עם איזשהו יכולת להעביר דאטה דרכו.
שבמילה מה זה קפקא?
קפקא זה קיו מאוד מאוד חכם, שתומך בפרופוט מאוד רציני. של אבנטים. בדרך כלל שמישהו מקבל סטורם של אבנטים, איכשהו היום זה מגיע בסוף לקפקא. או בהתחלה האמת לקפקא. הוא תומך גם בסטרים, הוא תומך לכל מיני המצאות. ואז גם שם בעצם הנודים של העבודה שלך שאחרי הקפקא, שיכולים להיות גם יותר ארוכים ממה שדיברנו בלמדות, הם גם בעצם סרברלס, הם עולים שהם צריכים לעלות, הם לא עולים שאתם לא צריכים לעלות. ואני באופן כללי, אני לא לבד בזה, אני מאוד מרחיב את הנושא של, בתפיסה שלי של, של סרברלס, לפי ארבעת הפרמטרים שאמרנו קודם. בעיניי גם S3 הוא שירות סרברלס, כי אתה משלם עליו רק על מה שאתה צריך, הוא תמיד שם, הוא יעשה סקייל אינסופי והוא highly available.
כן, הוא בעצם הראשון שהסרברלס בא מסוימת.
סרברלס סטורג' הראשון, כן.
כן.
ואז אנחנו מתחילים לראות, קודם כל חברות שאומרות, בשלב הזה אני מקווה שהרבה מהמאזינים שלכם מושכים את שערות ראשם ואומרים, אבל זה ונדור לוק אין מטורף. זאת אומרת, ברגע שהשתמשתי בלמדה, בכמות רצינית, אני עכשיו כל החיים ב-AWS, אז א', אתם צודקים, ב', לא תמיד זה מעניין, וג', יש די הרבה חברות שמציגות, מציעות סרברלסים למיניהם, אני חושב שהכי מפורסמים זה סרברלס פריימוורק, שהוא אופן סורס מאוד מקיף, מאוד יפה, שעושה דברים. יש את אופן פאס שעושה בערך אותו דבר. יש סרברלס עם התמחות במשין לרנינג ישראלי, שנקרא איגואזיו, גם כן נחשב מוצלח, קוראים לה מוצר שלהם קומץ נדמה לי.
כשבעצם חלקם עוטפים בעצם את הסרברלס, בעצם אתה כותב את הפונקציה בצורה אחת, ואתה יכול להריץ את זה על קלאוד שונים, וחלקם ממש הם סוג של תשתית, כמו למשל אופן פאס, שאפשר להריץ אותה על EC2.
זו שאלה, העלית פה שאלה מצוינת בעצם. עד כמה שאני ראיתי רובם רוצים שתכתוב פונקציה שמתאימה לתשתית, כי צריכים לדעת, אם תחשבו על פונקציה רגילה שלכם, אז היא מקבלת נגיד אינפוטים מהקומנד ליין או משהו כזה, תחשבו על פונקציית ווב שלכם, אז היא יושבת על ה-request response, בדרך כלל אם אתם בנוד כזה, תמיד עושים express בהתחלה, request response. הפונקציות האלה צריכות לקבל, ל-entry point שלהם צריך לקבל אינפוטים מהפלטפורמה, אז תמיד חייב לקבל אינפוטים מהפלטפורמה באיזושהי צורה, כל אחד והצורה שלו. אנחנו למשל מאמינים מאוד מאוד חזק שהדרך לעבוד, אנחנו איקוקו, הדרך לעבוד זה שהקוד שרץ אצלך צריך לרוץ בענן בלי שינוי, כי יש בעיה מאוד קשה שלא דיברנו עליה בלדבג את כל העניין הזה, ובלסלו CICD, ממש קשה. כאילו אתה בונה לעצמך פייפלן מטורף של איך עובד ביטוח כמו שצריך, ואז באים החבר'ה של למדה, ואומרים לך, אין לך איפה לבדוק את זה באמת. תבנה לך סרוויס לבד, לפחות זה מה שאני יודע, אולי שזה הפתעה, מי שגלה לי איזה אופן סורס שאני לא מכיר, אני אשמח
כן, תבנה סרוויס, תעשה למחשב שלך. יש כמה פלטפורמות לדעתי שקיימות, אבל לא,
כן,
לא
עכשיו נציין אותם. כן, בעצם היום דרך אבל סרברלס פריימוורק, אתה יכול לעשות את הטסטינג כאילו לא קל.
אני חושב שכן, כן, לא, כן. דרך סרברלס פריימוורק לבדוק את למדה כאילו?
לבדוק, כן, עושה איזשהו דימוי של למדה, לא קל.
אז הנה מצאנו פלטפורמה שמציעה את זה.
אבל בכל מקרה, יש עוד כמה, אבל בכל מקרה זה עדיין אותה פלטפורמה שפיתחה את זה, לא מאפשרת את זה, שזה כבר יוצר אי נוחות, גם אם יש אחרות שעושות את זה בשבילם.
וגם פלטפורמות של דיפלוימנט, עד כמה שידוע, לא יתקן אותי, אני אשמח. פלטפורמות דיפלוימנט ממש סטנדרטיות שאתה יכול לרצות לעשות, כמו קנארי או רד גרין או כל מיני כאלה, אתה לא יכול לעשות כאילו בשום אופן, כי ברגע שידעת את הפונקציה החדשה, אז היא כבר שמה. וזה קצת מקשה על מי שעובד בסקיילים רציניים, כי אנחנו רוצים בסוף לעבוד כמו בני אדם, ולא לעשות ברבריזם. אנחנו באיקוקו מאמינים שכל הדברים האלה נורא חשובים, ואנשים רוצים לעבוד בגדול, בסוף מפתחים עובדים על המחשב שלהם, ובונים קוד דברים שהוא רץ על המחשב שלהם, ואחרי שהוא עבד על המחשב שלהם, רוצים לעשות דיפלוימנט לנטוורק, ואנחנו נגיד לוקחים את זה ואומרים שמה שרץ אצלך יכול לרוץ אצלנו, ואנחנו נגיד לדוגמה מעבירים פרמטרים ב-ARGV ו-ARGC, כאילו דרך הקומנד ליין, ואז נורא קל גם לעשות איזה מוקינג, או כל דבר שאתה לא רוצה בשביל הקוד שלך. ו... בעצם העולם היום הולך לזה שיש המון המון סרברלסים שהם סופר 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 חכמים. לאמזון יש את, יש למשל סרברלס סופר חכם לעיבוד וידאו, שיש כאלה שיקראו לו סאס, אבל זה פשוט סרוויס, אבל הוא כאילו פונקשנס שטעונים מראש כזה באיזושהי צורה. למייקרוסופט יש את הקוגניטיב API שאני מת עליו, שהוא מטורף. כל מיני שירותים שכאילו פעם לא היית יכול להגיע למצב שיש לך אותם, היום כאילו שני קליקים וזה מתחבר לך למשהו ש...
בעצם אז השירותים שהוא נותן, אני יודע שהיום אתה יכול ברמה של גם לקחת, אולי עמית ייתן דוגמה יפה לזה, אחר כך לקחת voice, להמיר אותו לטקסט, לקחת שירותי NLP עכשיו, שאתה יכול לנתח ממש משפטים, להבין איך מישהו מדבר, ממש אפשר לעשות מלא מלא דברים, רק באמצעות...
כן, בעצם,
פשוט.
תראה, יש פה עכשיו שוב אנחנו מגיעים למצב הזה שבו איפה ההגדרה יושבת, האם זה סרברלס, האם זה סרוויס, האם זה, מה, על מה אנחנו מדברים פה באמת. בתפיסה שלי זה יותר קרוב לקונספטים של סרברלס מאשר של סרוויס, כי מבחינתי זה כאילו שרת שלי שהוא לא שרת שלי, שמכיל את יכולות שלי שהן לא יכולות שלי, וכאילו בעיניי סרוויס זה כאילו יותר מה שאני משלם עליו ongoing, וברגע שאני מתחיל לשלם רק על היוז שלי, אז זה קצת יותר סרברלס באזורים האלה. הגדרות כמובן הם כמו זה, כמו בהרבה מקומות אחרים הם מאוד גמישות, ובאמת הכוח שיש שם לפתח, ליצור דברים שפעם אולי יכול להתמודד איתם הרבה בזכות הדברים האלה, זה מטורף פשוט. זה גם הדיפרנציאטור הרבה פעמים בין הפלטפורמות, שים לב שאני למשל אמרתי, ציינתי את הקוגניטיב API של של מייקרוסופט, של אג'ור, וציינתי נגיד את, את ה-Image Processing, קוראים לזה Recognized Many, של AWS, וזה מוביל אותנו למה שיהיה הדור הבא בעיניי, שזה מה שנקרא PolyCloud, שבו בעצם, בניגוד למולטי קלאוד, שבו אני אומר, אני לא סומך על אג'ור שתמיד יהיו למעלה, או אני לא סומך על AWS שיהיו למעלה, או אני לא סומך על גוגל שיהיו תמיד למעלה, נזכיר גם את גוגל כמעט לזכר, ואז אני יריץ את אותם שירותים בשני שרתים כדי לקבל אספקט של high availability, בפולי קלאוד אני אומר שאני מודע לכך שיש חברות קלאוד שמייצרות, שמתמחות בשירות אחד יותר מאשר בשירות אחר, או נותנות לי איזשהו בוסט לביצועים שלי, דוגמה מהעולם שלנו למשל, אנחנו כיום יושבים כמעט הכל ב-AWS, אבל אנחנו יודעים ש... ביג טייבל הוא הרבה הרבה יותר מהיר מ-Redshift, אז אנחנו בקרוב נעביר את כל האנליטיקות שלנו לביג טייבל, כי במילא מדווחות מהנודים, אני כמעט, זה כאילו מקרה של מעט מאוד דאטה יחסית, שלא מאוד יקר יחסית, ומצד שני החוויה שלי שהדשבורדינג הולכת להשתפר פלאים, כי אני אעבוד בפלטפורמה הרבה יותר חזקה. אז זו דוגמה אחת למאוד מאוד נאיבית, אמנם לפולי קלאוד, אבל תחשבו על השירותים היותר מתקדמים שדיברנו עליהם, אפשר גם אותם לייצר באמצעות פולי קלאוד.
כן, מעולה. עכשיו, עוד נקודה שהייתי רוצה שנשמע עליה, זה עניין העלויות. אני יודע שזה גם משהו שמושך מפתחים, כי זה באמת שטירים מאוד מאוד גדולים, חינמים, אבל מצד שני, מהרבה פוסטים שקראתי, יש כל מיני עלויות ככה שמסתתרות מאחורי לקלעים, ולפעמים קצת קשה לתפוס אותם בפונקשנס.
אז קודם כל, תניחו תמיד שכמו בקזינו, הבית תמיד מנצח. אם אמזון נותן לך מיליון קריאות חינם בפונקשן, נדמה לי שזה מיליון, נכון?
יש חלק זה מיליון, יש כאלו קלאודים שנותנים אפילו שתיים, אני לא זוכר.
אז סימן שהם יודעים שזה לא מספיק. כאילו כנראה שהם יודעים שזה לא מספיק. זה דבר אחד, זאת אומרת, המטרה של החברות האלה זה לעשות כסף, השירותים האלה מאוד מאוד יקרים, זה לא שאתה הפסקת לשלם על הדאב-אופס, אתה פשוט משלם לאמזון על הדאב-אופס שלהם, זה יוצא כנראה פחות יקר בדרך כלל, אם זה בא מאותו סעיף תקציבי, בדרך כלל זה גם לא בא מאותו סעיף תקציבי, אז קשה לאנשים לחשב את זה, אבל מישהו משלם על הדאב-אופס הזה, זה לא שכאילו פתאום אמזון תורם אתך את הזמן דאב-אופס שלה. השירותים האלה הם מאוד יקרים, כשאתה משווה אותם לזה שאתה עובד הרבה יותר מהר, אז לפעמים היקר הזה לא מעניין. עכשיו, הטירים תמיד מחושבים לזה, לפי זה שכמעט יהיה לך הכי מעולה לדבר בהם. הרבה פעמים לא מחשבים, למשל, טרנספורט, שיכול להיות מאוד מאוד יקר. למשל, אתה, אם אני זוכר נכון את המספרים, להעביר בין ריג'נים דאטה באמזון, זה 3 סנט לג'יגה. זה נשמע לא הרבה, אבל תחשבו על, לא יודע, 10,000 תמונות בשעה, נגיד, זה לא המון למישהו שמתעסק עם תמונות. כל אחת היא איזה כזה... קיצור, אולי תמונות זה לא נכון, אבל נגיד וידאו 4K, זה ממש בשנייה מגיע לג'יגות. חשבו שאתם צלמים את הילדים או את החברים, כזה פתאום תקבלים איזה 13 שניות וידאו, 450 מגה קובץ, עכשיו הוא עובר ממקום למקום, מישהו צריך נגיד לעבור איזשהו פרוססינג, מישהו משלם על הטרנספורט הזה, זה הרבה פעמים אנשים לא מחשבים. אתה צריך לשמור את הדאטה איפשהו, אתה צריך S3, את זה הרבה פעמים אנשים לא מחשבים. אתה צריך להשתמש ב-API חיצוניים, הרבה פעמים, או רוצה. כמו בדוגמה שעוד מעט תחלוק איתנו, אני מקווה.
כן.
אז עוד עלויות שהרבה פעמים שאנחנו חושבים, והרבה פעמים, מה שאנחנו רואים אצל הכוחות שלנו, יש גרף כזה שבו זה פשוט נהיה לא יעיל. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני התחלתי את העבודה שלי, אני רוצה לרוץ נורא מהר, אז עולה לי, לא יודע מה, עולה לי היום ממש קשה למצוא דאב-אופס. כשאתה מראיין דאב-אופסים, הדבר שמעניין אותם לעבוד עליו, זה להרים פרודקשנים, ולעבוד בטופ של הביזנס של החברה, להיות פרוביז'נינג של הביזנס של החברה. מה שלא מעניין אותם, זה לעמוד מול דאטה סיינטיסט שמתלונן על זה שהורידו לו אינסטנסים באמצע עבודה של 3 ימים, כי הוא שכח לציין באיזה טופס שהוא צריך את זה 3 ימים, ועכשיו 2.5.
טוב, אז היה לנו פה פרק מעניין, ניסינו לדבר על סרברלס, אבל גם לא לאבד את עכשיו מי שלא מכיר את זה, מי שאולי מתכנת בקאנד מתחיל, אולי מתכנת פרונטאנד, תמיד זה חשוב בפרקים שלנו לתת את הסקירה הזאת, ולכן אנחנו מתחילים משם ורצים, אני אשמח לשמוע פידבק אם מישהו חושב אחרת אגב. בפרק השני אנחנו נעבור לדברים הרבה הרבה יותר מורכבים, שם ככה הזוהר עוד יותר ייתן בראש מעכשיו, אם עכשיו חשבתם שהוא נתן בראש. אז בואו נגיד לך תודה לך זוהר זקס, היה כיף.
תודה לכם. תזכרו שדבר שהכי חשוב בתוכנה, זה תוכנה עובדת. אם יש דבר שהוא מוצלח בתוכנה, זה שכשהיא עובדת, כל השאר זה, בסוף נועד, תוכנה נועדה לעשות משהו.
נכון.
אם הדרך עשת את זה מהר, זה, וללמוד מה באמת הלקוחות שלך רוצים, ומה מקדם את התוכנה שלך, זה סרב, זה פונקשן. תעשו בפונקשן, אם הדרך עשת את זה עם ספגטי טריות, תעשו את זה עם ספגטי טריות. העיקר שיעבוד, זה מה שחשוב, ושאנשים יוכלו להתחיל להשתמש, שתוכלו ללמוד הלאה, כי כשגומרים תוכנה, זה כמו לידה, זה רק השלב הראשון, זה עוד לא הסוף. ותכתבו אחלה קוד.
תודה. יאללה, תכתבו אחלה קוד. תודה רבה. ועכשיו נעבור לסיכום של עושים תוכנה. הגענו לעוד סיכום של עושים תוכנה. זוהר אמר פה מאוד יפה, אתם מתכנתים, תבחרו את הפתרון שמתכנת צריך, גם אם זה אומר עכשיו יטריות ספגטי או מסעית או למבורגיני או לא משנה מה, תבינו מה אתם צריכים, תשתמשו בזה. זרקנו לכם מספיק היסטוריה מהבר מטל ועד לסרברלס עכשיו, ופס וסס ובס ודיבס ומלא מושגים שהיו, ואנחנו נשים גם קישורים. תשתמשו במה שאתם צריכים, קחו את המושגים, כן תבינו מה אתם כן יכולים לעשות עם סרברלס כדי לחסוך קוד, כי זה כן נוצר בדיוק בשביל זה. והנה יש לנו פה את עמית בנדור, רוצה לספר לנו איזה סיפור לסיום על שימוש שהיה לו על הדבר הזה.
נכון, אז כדי רק לסכם באמת את כל היתרונות, אני רוצה לספר על פרויקט שיצא לפני משהו כמו חודשיים, שלוש, שעשיתי בשיתוף עם נטפליקס פרטנר, משרד פרסום, ועם גוגל קלאוד, שבעצם הייתי צריך לדרג כמה טוב אתה שר את בלה צ'או, השיר של בית הנייר.
כן, בוא נשיר בלה צ'או, בלה צ'או.
אז כמו שאתם יכולים לחשוב, אז בעצם משימה שהיא גם חישובית, די כבדה, וגם יחסית מורכבת, וה-API הזה בעצם רק בתקופה של שבוע בסקייל מאוד גבוה, המון אנשים ניסו לשיר במקביל, ואני יכול לספר לכם שבאמת זה חסך לי מבחינת הזמן, ששמתי את זה בעצם על גוגל פונקשנס, הרבה הרבה מאוד זמן, גם מבחינת הדיפלוימנט שהיה יחסית מאוד פשוט, וגם כמובן מבחינת הסקייל, כמו שאמרתי בשלבים מסוימים בערב, ראיתי שם באמת כל משתמשים על כל שנייה, כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, וגם מבחינת העלויות, בסופו של דבר אנחנו הערכנו את זה כעלות הרבה יותר גבוהה, בסופו של דבר הסתכלתי וראיתי שזה יצא מעט מאוד ביחס לאפליקציה מורכבת מהסוג הזה. אז באמת ככה, כשזה מתאים, אני חושב שפונקשנס זה יכול להיות פתרון מדהים מדהים מדהים, אז תנסו אותו.
עדיין זה עובד? עדיין יכול לשיר ולבדוק?
לא, זה כבר נסגר, אבל כן, אולי בעקבות הפרק.
אולי בקרוב נקליט שיר לא עושים תוכנה.
זה עבד יפה מאוד, אני חושב.
שלחו לנו שיר חדש לא עושים תוכנה, ו... אנחנו נבדוק את זה על האלגוריתם של עמית.
מגניב.
אז נסכם את הפרק, כאילו סיכמנו את הפרק, נגיד פה תודה. כן. קודם כל לך עמית בנדור.
תודה.
שאתה קיים באופן כללי. וזהו, עמית בנדור, חן פלדמן אנחנו היינו. וכמובן תודה לדני תימור, מנכ"ל הרשת, רן לוי העורך הראשי, ואיתמר סויסה העורך שלנו, ושאר אנשי הרשת הנהדרים שעובדים איתנו. אל תשכחו לבקר אותנו בקבוצה עושים תוכנה קהילת מפתחים ומפתחות. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.